החדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש, והשעה היא 12:16 דקות. איתי באולפן, לא אחר מאשר פינחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו. אני פנגר מוכר המיקרופון, ואנחנו בעזרת השם... עד איזה שעה? ננסה לראות, תכף נראה, אנחנו נראה איך מתקדמים. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק היום בכמה וכמה דברים. כיוון שאני חוזר מהצפון, אז אנחנו נדבר קצת על העניינים הצפוניים. אתה יודע, אנחנו עומדים פה לפני כל מיני איומים של אויבינו בצפון. ואני לא רוצה שיקרה מה שאומר ירמיהו הנביא לאותם גולים של בבל. כאשר הם מתחילים על נהרות בבל, לשם ישבנו גם אחינו. אומר ירמיהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם לא, אם הייתם בוכים בכייה אחת בירושלים, לא הייתם גולים. בכייה אחת בירושלים, בכייה אחת בזמן, במקום, ולאו דווקא בכייה מן הסתם, חיזוק, עידוד, קבלה טובה לפני, יכול לחסוך הרבה מאוד דמעות אחרי. וזה העבודה שלנו, בעזרת השם מתחזק, שכל אחד, זה כאילו, תחשבו שאנחנו עושים עכשיו קמפיין התרמה. קמפיין התרמה לכלל עם ישראל, למפונים, לחטופים, לחיילים, וכדומה. אנחנו עושים קמפיין התרמה של מעשים טובים. כן, שכל אחד מאיתנו יעשה, שיתרום. שיעשה, ואולי אתה, את ואני נכריע את הכף, שבעזרת השם הדברים יתבטלו, ולא, והכל מה שזה יחזור עליהם. אבל אנחנו צריכים פה להתחזק, יקיריי, ואנחנו פה בתקופה באמת מאתגרת, תקופה לא פשוטה בכלל. נדבר היום כיצד אפשר לפתור בעיות. דבר ראשון, ננסה להבין קצת איך לא מתחרטים על דברים שהיו. אנחנו צריכים, הרי נכנסנו של ספר שמות, ברוכים הבאים, נכנסנו לספר שמות, נכנסנו לספר האמונה, להחדיר אמונה לכל רמה חברנו שעשה גידנו, שכל מה שקורה הוא בהשגחה פרטית, אין מקרה בעולם, אין בן אדם שיכול להציק לנו, או לזלזל בנו, או לפגוע בנו, או כל שכן לא להרוג בנו, אם לא נקצב משמיים. אבל מה שנקצב משמיים זה תלוי במעשים שלנו. אנחנו קוצרים מה שאנחנו זורעים למעשה. ולכן העבודה שלנו זה לא נסרלה, וזה לא, איך קראו לו, איך קראו שם, חרירי, שהורידו אותו, או יחיה, וכן הלאה, כל החבר, זה לא הם, זה לא הם. הראיה, בפרשה של השבוע, כידוע, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג. תחשבו מה זה, משה רבינו עומד, שוחח עם בורא העולם, ובורא לו אומר לו, בשפה שלנו, תכניס את היד לכיס. הוא תכניס, תכניס שנייה. והוא מכניס. בשלב מסוים, הוא מוציא אותה. הוא מוציא את היד והוא נבהל, כביכול. משה רבנו, יו, מה זה? מי מלא? כביכול, בשפה שלנו, כמובן. היד מצורעת כשלג. וואי, תקשיב, זה מפחיד לחשוב על זה. צרעת, זה מחלה שאין לה מרפא. זה צריך ללכת עכשיו מחוץ למחנה. לפחות, זה דברים לא פשוטים. אתה יודע, משהו נגע, לא נגע, מטמא, לא מטמא. נושרים איברים, לא נושרים איברים, לא יודע, דברים מפחידים, אבל עכשיו אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא. תכניס את היד שוב פעם לאותו כיס, אותו כיס שאתה נדבקת כביכול, כביכול ממנו בצרעת, שיש שם חיידקי צרעת, הכניס את היד שוב. משה רבנו צריך, לא, 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 בבקשה, לא רוצה שזה יהיה, זה יותר חמור, אני לא יכול. למה השב ידך אל חיקך? והוא מכניס את היד לכיס, והוא מוציא אותה, ו... אופ, היד חזרה לכמות שהייתה. מה זה הדבר הזה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הרי הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, בוא שנייה, תכניס את היד לכיס, הנה, אופה, היא מצורעת, בסדר? עכשיו, ספורת 3, 3, 2, 1, בבקשה, נעלמה הצרעת. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הכל כולל הכל, נכון? אז למה אומר לו, תכניס את היד לכיס, תוציא, צרעת, תכניס את היד שוב פעם לכיס, תוציא, אופ, בריאה. אז אני אגיד לכם, כך מביא חפץ חיים, שכאן למדנו, שאין המקום גורם לביאת הצרעת. זה לא, אמרתי לך פעם, זה לא המקום, זה לא עזה, זה לא הקיבוצים בדרום, זה לא היישובים בצפון, זה לא נסראללה. אין המקום גורם לביאת הצרעת, אלא השם נתן והשם לקח. לכן נתרפאה ידו דייקה בחיקו, באותו מקום שנצטרע. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, יקירה, תזכרו את זה כל הזמן. אני בעשרי קודש, הרי בדרך כלל, זה הפרויקט שלנו של ההתנדבות, אני מסתובב בבסיסי צהל כרגע, זה בעיקר העבודה שלנו, לחזק את החיילים, לטפל בכל מיני בחיילים שמתמודדים עם פוסט טראומה. אנחנו מחזקים אותם, אתה יודע, נותנים להם כלים איך להתמודד, איך להרגיע את עצמם, איך להמשיך הלאה למרות שעשו טעויות. קיצור, הם, אתה יודע, נותנים לך כל מיני דברים של מידעים, אולי זה לא נכון, כן נכון, סתם שלנו לדעת, אבל הם אמרו לי, תדע לך, מה שקרה בדרום, קרה גם בצפון. מה זאת אומרת? זה שהורידו את המצלמות בדרום, הרי איך החמאס ימח שימה וזכרם נכנסו? איך לא ראו אותם? הם הורידו את כל המצלמות, אי אפשר לראות שום דבר. אז תדעו לכם שתדעך שגם היה ככה בצפון, ומבחינתם זה היה אמור להיות כאילו מכה בשני הכיוונים, אבל הקדוש ברוך הוא חס על עם ישראל, ועד כמה שהמכה היא כואבת מצד אחד, אבל היא גם מושגחת מצד שני. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, להבין שאנחנו לא תמיד מבינים למה, איך וכמה, אבל תזכרו, אומר חפץ חיים, שכאן למדנו שאין המקום גורם לביאת הצרת, אלא השם נתן, השם לקח, לכן התרפאה דווקא בחיקו, באותו מקום שנצטרע. ומיני תבין, שאם בחיקו היה איזו סיבה לצרת, אם באמת הכיס הוא היה הסיבה, אשתך היא הסיבה, בעלך הסיבה, לא משנה, הילדים, אם זו הייתה הסיבה, איך נתרפאה ידו שם? אלא שאין החק גורם לצרת, ואין החק מרפא מצרת. אלא על פי השם יבוא, ועל פי השם ילך, וזה כמו שנאמר, לא הנחש ממית, אלא לא הנחש מחיה, וכן הלאה וכן הלאה. אז קודם כל התחזקות, אבל באמת זה לא פשוט, אני מסכים איתכם, זה רגעים מביכים לפעמים. מישהו עשה לך משהו, מישהו אומר לך משהו, ואתה, בעיקר מה שכואב, זה הדריכה לאגו הרי בינינו. מה כואב לכם בעיקר? יש פה איזה דריכה על האגו, יש פה איזשהו משהו שרצינו שילך אחרת. כאילו הייתה פה טעות הרב. הייתה פה איזשהו, היה בזה בלבול בתוכנית, זה לא היה אמור להיות ככה, הרב, זה לא היה אמור להיות ככה. אני אמור לקבל אישה אוהבת, חמה, מפרגנת, תומכת, שמבינה אותי, שמעודדת אותי, שמתפללת עליי כל הזמן רק שאני אצליח בעזרת השם. הרב, הייתי אמור לקבל גבר, באמת, בן תורה אמיתי, הוא הבטיח לי בן תורה אמיתי. כל אחד עם האכזבות שלו, לא, 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 לא. אולי גם כל אחד עם ההפתעות שלו, לטובה, אני לא יודע, אני לא בא לנבא רק שליליות, אבל אם מישהו מאיתנו חושב שמשהו שקורה איתנו לא על פי התוכנית, אז הוא טועה. בנקודה הראשונה זה נקודת האמונה, זה האלף בית, אחרי זה יש בית, זה ביטחון, אנחנו מדברים קודם כל על אמונה שהכל בהשגחה פרטית, ולכן לא להתחיל, לא, חבל שככה, לא, מה היה קורה ככה? ככה מביאים חזל שהרי פרעו גזר כל הבן הילוד, היאור התשליחו. למה הוא עשה את זה? הוא לא משועמם. פרעה היה הצטגנן, באמת רציני, מומחה בדברים הללו, אבל היה לו צוות שבשלב מסוים הוא חולם חלום, והוא רואה איזשהו כבש, והוא רואה איזשהו מושיען של ישראל לוקה על הממיים, לא יודע מה שהוא רואה בדיוק, אבל מה שבטוח, אוסף את הגברדיה, יתרו, איוב ובלעם כידוע, מתקסים את צה מה לעשות, אתה יודע, קבינט מדיני ביטחוני שם, ואז בלעם מציע לו, קדימה, כל הבן היעור, וואלה, אללה, כל הבן הילוד, היור תשלחו. ומתחילים לזרוק ילדים ליור. אלפי ילדים ותינוקות. לא משנה מצרים, לא משנה יהודי. כי לא יודעים האם המושיע הזה יהיה יהודי, יהיה מצרי, אנחנו לא יודעים. מושיען של ישראל הולך ללקוט על המים, לכן זורקים כל הזכרים, כל הבן הילוד, לא משנה מאיפה, אם המצריה או יהודיה, ליאור. טוב, ואז נולד משה רבנו. הוא נולד 3 חודשים לפני, ואימו יוכבד מצפינה אותו. תחשבו, זה כמעין תקופה כמו של שואה כזאת. חוטפים ילדים, זורקים אותם ליאור, אימא לפחד ברחובות, אתה לא יכול להסתובב עם שום דבר. ואימא צפינה אותו, מחזיקה מעמד 3 חודשים, נקשרת לילד כבר ברמה מאוד מאוד גבוהה, תחשבו, 3 חודשים, תינוק בבית, אי אפשר לצאת אותו החוצה, אי אפשר בכלל, צריך להסתיר אותו, אם המצרים עושים בדיקות, אין, מחביאים אותו שלא יבכה לו כלום. ואחרי 3 חודשים, תחשבו שזה בדיוק הזמן של המלחמה, תחשבו כמה זמן זה, שיוב, זה נראה שהמלחמה התחילה לפני שנה. אז זה שלושה חודשים שומרת עליו. ואז בלית ברירה שמים אותו בתיבה, ומשליחים אותו לאיור. מן הסתם זה רגע מרגש, רגע קורע לב, מן הסתם יוכבת בוכה, כאילו להתראות, להתראות, כאילו. הבן שלה, הבן השלישי והאחרון שלה, מה, זה הבן טיפוחים, הוא נולד, כל הבית הפך להיות אור. שבעה שמות יש לו, לא תגיד אחד, שבעה. שמים אותו בתוך התיבה, והיא נפרדת ממנו בדמעות, היא אפילו לא מסוגלת, נראה ככה, כן, להיות שמה, לכן, ותצב אחותו למרחוק. מרים עומד מרחוק, יוכבת, אני הולכת, אני לא יכולה לראות את זה. כי מן הסתם, מה יקרה לו? מה, אם שמים תיבה ביור, מה קורה לה? נו, איזה תנין אוכל אותה, או שהיא טובעת, או שגלים סוחפים אותה. לא, בתיה בדמעות תבוא אולי. לא, אף אחד לא מלא את זה לדעת, זה אפילו בחלום הכי ורוד שבעולם, אף אחד לא היה מדמיין שבדיוק היא תבוא, בדיוק היא תרצה לקחת את התיבה. מה, היא משועממת, חסר לה תיבות בבית, גברת, זה, מה, זה נסיכה, יש לה מה שהיא רוצה. ובכל זאת, אבל מה שמעניין אותנו, זה בוא נכנס רגע לנעליים של יוכבת, ותחשבו שהיא שמה את התיבה, נפרדת בדמעות, חוזרת הביתה, ואיך שהיא חוזרת הביתה, שומעת בחדשות, שהצטגנים של פרעה נתנו הוראה לבטל את הגזרה. זהו, אין יותר גזרה, את הבן, הילוד, לא צריך. למה? כי הם ראו הרי בהצטגננות שלהם, קיבלו מידע מודיעיני מהכוכבים, שמושיען של ישראל לקה על המים. הוא נולד, והוא נמצא ביור. זהו. זה מה שהם ראו. הם ראו ולא ראו, בסדר? אבל מצד אחד הם הוציאו הוראה, מספיק, לבטל את הגזרה, הילד טבע. הילד ביור. עכשיו תחשבו איזו הרגשה הייתה ליוכבת. תחשבו, זה לא נתפס. היא אומרת, יו, לא מאמינה, לא מאמינה, אל תגיד לי שביטלו את הגזרה, אל תגידו לי שביטלו את הגזרה. כאילו חבל, איזה טעות עשיתי, איזה טעות עשיתי. הייתי מחכה עוד רבע שעה, 10 דקות, עוד חצי שעה. שלושה חודשים עזקתי מעמד, ועכשיו נפלתי, עכשיו שמתי ביותר, התבטלה הגזרה. היא לא יודעת שהגזרה התבטלה בזכותה, בגלל שאת שמת אותו ביאור, זו הסיבה ורק זו הסיבה שהגזרה התבטלה. אבל היא לא יודעת את זה. ותחשבו איזה הרגשה יש לה, כאילו של חרטה נוראית, איזה טעות, לא מרח, איזה עצבים, כביכול. אז להראות לנו שאנחנו לא מבינים שום דבר, תדעו לכם. ותפסיקו להתחרט על מה שהיה ברמה הגשמית, אני אומר, מה, רוחנית, בוא נעשה תשובה, וזה חלק מזה, זה חרטה, אבל גם לא להתחפר במעשה הלא טוב. הלאה. לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, וכמו שמביא בשם רבי פנחס ביקרוליץ, כידוע, שהוא מביא בשם חזל שרשעים מלאים חרטות, והוא אומר, איך זה יכול להיות שרשעים מלאים חרטות? אם הם מלאי חרטות, אז הם כבר לא רשעים. די, עושה חרטה, זה חלק מהתשובה. אלא הכוונה היא רשעים מלאים חרטות ברמה הגשמית, שהם אומרים, חבל שעשיתי ככה, ולמה עשיתי ככה, ואיזה טעות. מביאים בשם הרבי מבריסק, כשמישהו אומר, איבדתי כסף ברחוב, אתה יודע למה? נהיה לי חור בכיס. נהיה לי חור בכיס, הצבי נפלה לי כסף. אז מה זה? זה כפירה. למה? כי בגלל שהקדוש ברוך הוא קצב לך, שצריך לאבד לך כסף, נהיה לך חור בכיס. לא בגלל החור בכיס נאבד הכסף, אלא בגלל שנקצב לך לאבד כסף, נהיה לך חור בכיס. אתם מבינים? לקדוש ברוך יש הרבה דרכים, אז חור בכיס, או חור בשיניים, או חור במכונות כביסה, לא חסר, או חור ברכב, חס ושלום, לא יודע מה יש, לא חסר בעיות. עבורנו השגחה פרטית, זה הספר, זה הזמן, זה העבודה שלנו, ולכן, אחרי שהסברנו את ההקדמה הזאת, אנחנו נתחיל להיכנס ולראות, האם יש בכלל בעיות בחיים?
שאלה?
הרב, ברור שיש, אוקיי, כל החיים שלי זה בעיה אחת גדולה. אני לא יודע. אני הולך לבדוק האם יש באמת בעיות בחיים. ואני הולך לגלות לכם שלמעשה, מה אתם אומרים? טוב, נשאיר את זה אחרי השיר, מכוון גבוה.
כמו הרוח רוצה לכוון
יד מנסה לדבר וכמו גלים סוחפים בים אותי כל יום פה מחדש כמו אז מכוון גבוה רוצה לבקש, רוצה רק לחזור אליך גבוה כמו ילד רוצה לחבק כמו שקט מנסה לנחם כל יום פה מחדש כמו אז אז מכוון גבוה אליך כמו הרוח אליך רוצה לדבר רוצה לבקש רוצה לחזור אליך גבוה ובדרך רוצה לא ליפול אולי מחר אולי כמו אתמול מכוון גבוה מכוון גבוה
גבוה אליך, ואנחנו ממשיכים בזאת השם לנסות להבין איך אפשר קצת להתחזק בימים כמו אלה. אז קודם כל אנחנו צריכים להתחזק שבסוף בוודאי יהיה טוב, בסוף בוודאי יהיה טוב, אין בכלל שאלה. ככה מביא שוב פעם, אנחנו הולכים בכיוון החפץ חיים השבוע, ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. ידעה מרים הנביאה כי נצל אחיה מן המים הזדונים. ברור, לא היה לה ספק, 100% עם ישראל מנצח. אוקיי, אבל מה השאלה אז? מעניין. אבל לא ידע באיזה אופן תהיה ההצלה. זה לא ידע עד שבא לבסוף בת פרעה. ואתה יודע כל הסיפור וזיל גמור. מזה עלינו ללמוד בחפץ חיים. בכל עת צרה וצוקה, כי סוף סוף תבוא ההרווחה וההצלה. סוף סוף 100% תבוא הרווחה? הרווחה לקחת את הילדים, חס ושלום. תבוא הרווחה וההצלה. אם כי נעלמו מאיתנו הדרכים והאמצעים, בסדר? 100% תבוא הישועה, מאיפה היא תבוא, איך היא תבוא, מתי היא תבוא, לא יודע. כי נעלמו מאיתנו הדרכים והאמצעים, אבל עלינו לצפות ולקוות. למחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כי יחוש להצלתנו ולגאולתנו. ומתוך צרה ימציא לנו פדות ורווחה. אוקיי, אז מה שבטוח אנחנו, שבסופו של דבר ודאי הדברים יהיו טובים, והכל יהיה בסדר בסוף, והחיילים יחזרו. מה עם החטופים? יהיה רצון שגם, אתה יודע, בכל זאת פה זה קצת מאתגר יותר, שצריך הרבה חסד ורחמים מהקדוש ברוך הוא. אין שאלה בכלל. טוב, האם זה בעיה או לא בעיה? לא יודע. עכשיו אני הולך לחשוף בבניכם רעיון שמי שיבין אותו, נגמרו לו הבעיות בחיים.
מה, באמת הרב?
כן. מי שיבין את מה שאנחנו להגיד כרגע, בדקות הקרובות אני הולך להעלים לו, לא כקוסם, אלא כחומר למחשבה, את כל הבעיות שלו בחיים. ואני יוצא עם הצהרה, אז נא להקשיב, בסדר? בעיות אינן בעיות. עד שאנחנו חושבים שהן בעיות, ואז הן הופכות להיות בעיות עבורנו. עוד פעם, בעיות אינן בעיות. עד שאנחנו חושבים שהן בעיות, ואז הן הופכות להיות בעיות עבורך. כי תסכימו איתי, שבעיה לאדם אחד, זו הזדמנות לאדם אחר. בסדר? בעיה לאדם אחד, זה ניסיון לאדם אחר. ניסיון זה לא בעיה. יש כאלה ש... ניסיון זה בעיה או לא? לא יודע. ניסיון לאדם אחד זה בעיה, עול ותיק ואוף וכן הלאה. לאדם אחר זו הזדמנות, הזדמנות להתעלות, להוסיף שכר, להוכיח את נאמנותו לקדוש ברוך הוא, לא משנה למי. בסדר? אז תקשיבו טוב. בעיות אינן בעיות. עד שאתה לא חושב שזה בעיה, ואז אתה עושה את זה בעיה. אז כל דבר שקורה לנו בחיים, מטוב ועד רע, האם זו בעיה? תשובה, בחירה שלכם. נטו בחירה שלכם, רבותיי. עכשיו תגיד על הרב, יש דברים שהם בוודאי שהם בעיה. אתה בטוח? אני לא. כי כל מה שתגיד לי, הרי יש כמה צדדים, נכון? תגיד לי הרב, אני... מה, הפסדתי 1,000,000 שקל עכשיו, חס ושלום, כן? זה ברור שזה בעיה? אני לא יודע. כי אם עכשיו, במקום חס ושלום, שהיה קורה משהו לאחד מילדיך, בסדר? חס ושלום. אז איבדת 1,000,000 שקל, 1,000,000 שקל זה בעיה? לא, אתה מוכן אפילו 2,000,000 לוותר, נכון? כדי שילד הזה יישאר בחיים, שיהיה בריא. אז איבוד של 1,000,000 שקל זה לא בעיה. זה בעיה, אם אתה עושה את זה בעיה, ואז אני אהיה בעיה עבורך. אתם מבינים? כל דבר כזה אני יכול, כל דבר בחיים אני יכול להסתכל בצורה הזאת. תכף ננסה לנתח את זה קצת יותר בצורה יסודית, אבל ברמת העיקרון, תזכרו את המשפט שאני אומר לכם, בעיות אינן בעיות. עד שאנחנו חושבים שהן בעיות, ואז הן הפכות להיות, אכן, בעיות עבורך אבל. אז מה עושים? כלל ראשון, מפרידים בין העובדות לבין המחשבות. שימו לב טוב, מפרידים בין העובדות, מה בדיוק היה שם? כשאני אומר עובדות, הכוונה היא מה בדיוק, בלי רגשות, בלי פרשנויות, בלי נראה לי, בלי וואי, פדיחות, בלי מה יהיה איתי, בלי מה קרה לי. רק עובדות, זאת אומרת, אם היה עכשיו איזשהו מצלמה נסתרת, מה היינו רואים, זה דבר ראשון, דבר שני, זה מה שאני יכול להוכיח בבית משפט, מה שנקרא. יופי. אז תחשבו שעכשיו מצלמה צילמה את כל האירוע, ואתם מסתכלים על בעין המצלמה בלי פירושים, בלי השלכות, בלי כלום. טוב, נגיד אחד אומר לי, הרב, אשתי עוינת לי. נו, מה אתם אומרים, זה עובדה? לא, זה לא עובדה. העובדה למשל שהיא לא הכינה לך ארוחת ערב. אתה חזרת מהעבודה, חזרת מהכולל, והמטבח ריק, ריק, אין שום אוכל. אשתך לא הכינה לך אוכל. יפה, זוהי עובדה, אכן, זה אתה יכול להוכיח בבית משפט. היא לא הכינה לך ארוחת ערב. יופי. עכשיו, איך הגעת לזה שאשתך עוינת אותך? האם זה שאשתך לא הכינה לך ארוחת ערב זה בעיה? אני שואל, אני לא יודע. תגיד לי, ברור שזה בעיה, עכשיו אני רעב, הרב. אין לי בעיה, מה אתה רוצה? אז תכין לעצמך משהו לאכול, למה זה בעיה? כי אין לי מה לאכול. אני לא מבין, אז תמצא לכם פתרון. בסדר, אז יש לך הזדמנות לעשות דיאטה, יש לך הזדמנות לעשות ניקוי קיבה, יש כאלה שעושים צום כזה, צום 16-8, 8 שעות אוכלים, 16 שעות איזה, יופי, אז נעשה קצת צום, מה רע? קצת דיאטה, פחות לאכול שטויות בלילה, בערב זה לא בריא לאכול בכלל, אתה יודע, הלכת לישון על בטן ריקה זה עדיף. לא יודע, האם זה שאשתך לא הכינה ארוחת ערב, בעיה או לא? בחירה שלכם, איך להסתכל על זה, אני אומר לכם מרצינות. אבל גם אם זו בעיה, שימו לב טוב, תכף מה אני אומר לכם עכשיו, גם אם זה, באופן כללי זה כן בעיה, בואו נקרא מקרה שהיה, נגיד, ילד גנב, ילד קטן, גנב מהארנק של ההורים שלו 20 שקלים. זה בעיה או לא? בואו נגיד שזה, אופה, זה לא בעיה, אלא אם כן אנחנו עושים את זה בעיה, אבל נגיד והחלטתם שזה כן בעיה. מה עוצמת הבעיה? האם עכשיו זה סוף העולם, והוא כבר יהיה ליסטים מזוין עוד רגע, והוא יגנוב והוא ישדוד בנקים, והוא יהיה בכלא בסוף. אני אומר לך, אם הוא בן 10 הוא עושה את זה, לך תדע לנו לדרדר, לך תדע מי הוא למד את זה, זה הגנים של אבא שלו, אני אומרת לך את זה הרב, זה מאבא שלו הכל, עם משפחה כזאת. אפשרות אחת? אפשרות שנייה, אני אקח את הילד לשיחה, ונסביר לו שלא עושים את זה יותר, ונקודה סוף, בוא, בסדר. אם זה יחזור על עצמו, אז ניקח אותו אולי לשם שייעץ לנו, איך לחנך אותו, נכון, אבל זה בעיה? לא. זו הזדמנות ללמוד חינוך, הזדמנות להשתפר, זה טוב מאוד שזה קרה בגיל 10, ככה תוכלו לחנך אותו כמו שצריך, הוא ילמד שאתם קצת סמכותיים, יש לכם את המילה שלכם. שום דבר זה לא בעיה, עד שאתה לא עושה אותה בעיה. ואז נהיה בעיה עבורך. אז כדי לפתור כל בעיה, א', אמרנו שמפרידים בין העובדות, לבין המחשבות, או הסיפורים, או נגדיר את זה הפרשנויות שלנו. אחרי ששמנו ובודדנו נטו נטו את העובדות, בדרך כלל אתם תראו שזה לא כזה נורא. למה אני אומר את זה? גילית שעלית במשקל 10 קילו. אוי ובוי. זה בעיה או לא? לא יודע. שוב פעם לכם, אחד יגיד, תקשיב, עליתי 10 קילו. ברוך השם, אני משמין מנחת. כנראה שאני אוכל טוב, כנראה שיש לי אוכל, כנראה שיש לי כסף לאוכל, אולי אשתי אפילו בשלט לי, פי, תקשיב, בסדר, אני שמנמן והכל טוב. אדם אחר, אני הייתי במשקל איזה סיוט עכשיו, אני דיאטה, אין לי כוח לזה עכשיו, מאיפה אני פס? אז זה שהוא עלה במשקל, 10 קילו, זוהי עובדה. האם זו בעיה או לא, זו כבר בחירה שלו. בסדר? אז בואו נעשה קודם כל, אם אנחנו רוצים באמת לפתור כל בעיה שיש לנו. קודם כל תתמקדו על בעיה שיש לכם. תביאו לי משהו אחד, אל תתפרסו, החיים שלי זה בעיה אחת גדולה. לא, תביאו דוגמה. עכשיו, אחרי שאתם מתמקדים בבעיה, אתם מפרידים בבעיה בין העובדות לבין הפרשנויות שלכם. אחרי שאתם עושים את זה, אתם לוקחים בעלות מה שנקרא. אתם לוקחים בעלות על הבעיות שלכם, כי אתם יצרתם אותם. אתם החלטתם שזה בעיה. אז אתם לוקחים אחריות ובעלות שזה בידיים שלכם. כי כל עוד אתם לא מבינים, כל עוד אנחנו לא מבינים שאנחנו הבעלים של הבעיות שלנו, אנחנו מאבדים את היכולת לפתור אותן. עוד פעם. עד שאנחנו לא מבינים שאנחנו הבעלים של הבעיות שלנו, כי עד שלא החלטנו שזה בעיה, זה לא היה בעיה. אנחנו מאבדים את היכולת לפתור אותן. יפה. אז אחרי שאנחנו עשינו את הפרד ומשול הזה, ויש לנו עכשיו את העובדות, בואו נתמקד במה אנחנו כן רוצים. לא מה שאנחנו לא רוצים. תשאלו את עצמם איך אתם רוצים להרגיש בנוגע לדבר הזה. מה מנינו עד עכשיו? עלית ב10 קילו, מצאתם את הבן שלכם שפילח לכם 20 שקל, ואשתך לא הכין לך ארוחת ערב. תשאלו את עצמכם, איך אתה או את רוצים להרגיש בנוגע לנושא הזה? האם אתם רוצים את עצבניים, או שאתם רוצים את ריגועים? אתם רוצים לקבל את זה בשמחה, או רוצים להתעצבן? תשאלו את עצמכם, איך אתם רוצים להרגיש בנושא הזה? עכשיו תשאלו שאלה מקדימה אם אתם רוצים, אבל לפני התשובה, למה אתה לא מרגיש ככה? מה הבעיה? הרב, כי קרה ככה וככה. לא, זה לא בגלל זה. אלא הפתרון יהיה, הסיבה שאתה לא מרגיש כך, זה מכיוון שאתה לא חושב בצורה נכונה. זה בגלל שאתה לא חושב בצורה הרצויה. אז תשאל את עצמך, מה אני צריך לחשוב כדי להרגיש את הרגש שאני רוצה? עוד פעם, יש לנו פה בעיה. הפרדנו בין העובדות שהן בגדול פרווה, בגדול הן אובייקטיביות, הן ניטרליות עד כמה שאפשר להגיד. ועכשיו אתה מצרף לזה פירוש כזה או אחר, מחשבה כזו או אחרת, וזה מה שיוצר את הבעיה, אוקיי? אבל הבעיה הזאת היא לא נוצרה בגלל המשהו האובייקטיבי, בגלל המחשבה שלך. ואז המחשבה החליטה שזה בעיה, ואז כבר הרגש שלך מתעצבן, או שאתה נפגע, או שאתה מתעצב, או לא משנה מה. אז תשאל את עצמך, איך אתה כן רוצה להרגיש כלפי הדבר הזה? אשתך לא הכין לך ארוחת ערב, איך אתה רוצה להרגיש כלפי זה? רוצה להרגיש שלא אכפת לי, שסך הכל בסדר, מה? לא הכין לך ארוחת ערב, מה אתה עושה מזה עניין? נו, אז למה, שאלת את עצמך, למה אתה לא מרגיש ככה? למה? כי אני לוקח את זה אישית, ואני עושה, זה נותן לי הרגשה שהיא מזלזלת בי. אוקיי, אז מה אתה צריך לחשוב כדי להרגיש רגוע, שלב? למד על הזכות למשל, שהיא הייתה יפה, מה? אם היא חייבת לחכות ליד, אני חוזר מאוחר מהכל, אז היא הייתה יפה, הלכה לישון. או שבוא, מה, איפה כתוב שהיא חייבת להכין לי ארוחת ערב כל ערב? בוא, היא מכינה לי כמעט כל ערב. בסדר, היום לא הכינה לי. מהדר, בוא תאריך את הדברים שכן נותן לך ארוחת ערב. או עלית במשקל, כן? איך היית רוצה להרגיש? הייתו צריך להרגיש סבבה עם זה. נהדר, תרגיש סבבה עם זה, מה הבעיה? למה אתה לא מרגיש סבבה? כי אני כועס על עצמי, עכשיו עלית במשקל, עכשיו אתה עושה דיאטה. אתה רוצה לעשות דיאטה, תבחר, אתה לא חייב לעשות דיאטה. אם אתה חושב שאתה רוצה לעשות דיאטה, אז נהדר, דיאטה זה בעיה או לא? לא יודע, לאחד זה בעיה, לשני זה אתגר. אתם מבינים? עוד פעם, תזכרו את היסוד הזה, שום דבר בחיים זה לא בעיה. עד שאתה לא עושה את זה בעיה, ואז זה נהיה בעיה עבורך. אוקיי, אז בואו נעשה סדר בדברים. אם אנחנו רוצים לפתור כל בעיה שיש לנו, א', אנחנו מתמקדים בבעיה אחת, לא מתפזרים, לא משתוללים, בעיה אחת. אחרי שאנחנו בוחרים בעיה אחת, אנחנו רוצים להפריד בין העובדות לבין הרגשות או המחשבות או הפירושים שלנו. אחרי שעשינו את זה, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, תגיד לי דבר ראשון, מה אתה כן רוצה, מה אתה לא מה אתה לא רוצה. תפסיקו לדמר, מה לא, לא טוב לי ככה, לא טוב לי ככה, מה אתם כן רוצים? ואז תשאלו את עצמכם, מה אני צריך לעשות כדי להרגיש ככה? שבגדול זה לא מה אתה צריך לעשות, זה יותר מה אתה צריך לחשוב כדי להרגיש ככה. ואז, החלטה, אני מתמקד על העתיד ולא על העבר. אני מתמקד בעתיד ולא בעבר. לא במה שהיה ואיך עשיתי ואיך היה לי ואיך קרה לי, לא, אני מתמקד בעתיד ולא בעבר. וזה מה שיביא אותנו בעצם לפתרון הבעיות, כי ברגע שאתה פותח אופציות, ברגע שאתה לא מאשים אחרים, ברגע שאתה פתוח ולא נלחץ מכל מיני דברים כאלה ואחרים, פתאום המוח שלכם יביא לכם רעיונות, אני אומר לכם, עם פתרונות, וזה העבודה שלנו. אבל בראש ובראשונה לדעת, שיהודי הוא אף פעם לא לבד.
הבינו עברך האמן, שגם עכשיו וגם מזמן צועד איתנו בכל מצב לאורך כל הדרך. הבינו עברך האמן, תראה עכשיו הכל מוכן, קרב אותנו היום כאב, דופקים לך בדלת. יהודי אף פעם לא לבד, יש לו את השם אחד, שומע שקורא לו מבקש נושא עיניים. יהודי עומד מעל הכל, מתגבר על כל מכשול, ורק נושא כלל אף פעם לא לבד, יהודי הוא לא לבד. אבינו עברך האמן, אם לא עכשיו מתי הזמן לגאול אותנו ממרחקים, בנים שווים הביתה. אבינו עברך אמן, גם אם לא עמדנו במבחן, בנים אנחנו כמו ילדים קוראים אליך אבא. מעל הכל, מתגבר על כל יהודי הוא לא לבד.
יהודי הוא לא לבד, זה עיקרון שצריך לעבוד אותנו, והיא רצו שאנחנו נחיה ככה, אה? איי, איי, איי. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בו. אבל אתה באמת מרגיש שאתה לא לבד בינינו עכשיו? אה? אולי שאנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד. אבל כשכביכול, חס ושלום, שאנחנו לא צריכים, או שהיינו רוצים כאילו, אל תסתכלו שנייה, אה? אז אתה כן חושב בטעות שאתה לבד, אה? אחרת לא היינו עושים שטויות. בוא אליי, אם הייתי חי עם ההרגשה הזאת, בורא עולם איתך כל הזמן, אמא לי ואבא לי, אני אומר לך, עכשיו לא סתם הוא לידך, אתה קורא את המחשבות שלך, מי ואבוי ואבוי, השם יצילנו, ירצו שנרגיש את זה, ככה נתחזק באמונה, ככה נהיה דבוקים בשם ברך, באמת שאין עוד מלבדו, לא נתרגש משום דבר. טוב, אבל זה דורש משמעת עצמית. ובשביל זה אנחנו קצת נדבר על משמעת עצמית, והיא רצון שנזכה לה. איך עושים את זה? איך עושים את זה שיהיה לנו יותר... בראש ובראשונה כמובן ש... כמו כל דבר צריך להתאמן בזה. כמו כל דבר צריך להתאמן, וכשאנחנו מתאמנים יש סיכוי. יש סיכוי. אבל צריך לזכור כמה דברים שיעזרו לנו מאוד מאוד לשליטה עצמית. אנחנו נלך בכיוונו של רוי באומייסטר. פרופסור רוי באומייסטר מאוניברסיטת פלורידה, הוציא ספר על הנושא הזה, והוא טוען בדבר אחד, שהאושר של האדם לא טמון בהערכה עצמית גבוהה, אלא במשמעת עצמית גבוהה. שמעתם? מעניין. אני הייתי חושב שאדם, מתי הוא מאושר, שהוא מרגיש, וואלה, אני תותח, מה שנקרא. הערכה עצמית גבוהה. אומר הרוי באומייסטר הזה, שהאושר תמון, תמון חייו רבי רב יהודה, כדף היומי כולם, אלא במשמעת עצמית גבוהה. הבנתם? אבל, הוא אומר, ששליטה עצמית, משמעת עצמית, זה משאב מוגבל. כמו שעכשיו, אתה יודע, ארסנל טילים של צבא הגנה לישראל, הם עכשיו שוקלים לפני שהם מפציצים. למה? כי הם שומרים ארסנל טילים, הפצצות, אם חס ושלום התפתח משהו בצפון, אז הרי מוכלום זומן, מה שנקרא. אז באותה מידה שעכשיו, אתה יודע, שוקלים כמה, מתי, רק אם חייבים כמובן, אז גם היכולת שלנו לשליטה עצמית זה משאב מוגבל, מעין שריר מנטלי, נקרא לזה ככה. וכמו כל שריר אחר בגוף שלנו, הוא נוטה להתעייף. אחרי פעילות מוגברת, אז שריר מתעייף. זאת אומרת, אם אני ארים משקולות בשלב מסוים, אני תבין נוצה, אני נשבר, נכון? יופי. אז אותו דבר, צריך להבין שלכל אחד מאיתנו, ככה טוען אותו באומייסטר, ונראה לי שזה גם, אני מחייב את זה, שלכל אחד מאיתנו יש מאגר אנרגיה מנטלית מוגבל, כן? עכשיו, ממילא, במידה ועכשיו, אם יש עליי אומס, בסדר? למשל, הוא עשה הרבה ניסויים, בואו נתכם כמה דוגמאות. ניסוי אחד, אנשים צפו באיזשהו סרט מסוים. סרט או מצחיק, או ממש עצוב, אבל סרט שנקרא לזה, הוא מעורר רגשות. שלילים או חיובים, לא משנה כרגע. אבל הוא ביקש מהצופים בסרט לא לבכות או לא לצחוק. זאת אומרת, הוא מבקש מהם להפעיל את השריר, נקרא לזה, של שליטה עצמית. מה שקרה, בתום הצפייה בסרט הזה, שהם כל הסרט הזה התאמנו, כביכול, לא, 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 הם התקשו לאחר מכן במטלות שדרשו משמעת עצמית. למשל, סתם כמו בניית פאזל, למשל. פאזל אבל מאתגר, לא סתם פאזל. או אימונים אחרים של קפיץ יד, משהו שדורש משמעת עצמית, והם ויתרו לעצמם יחסית מהר לעומת אנשים אחרים, שלא צריכים להתאמץ לפני כן. עוד פעם, לוקח קבוצה סטודנטים, מכניס אותם לחדר, הם צריכים לצפות בסרט. הסרט הזה הוא או מצחיק או מרגש, זה לא משנה, הרעיון הוא שאתה צריך כביכול לא להרגיש. אז הלא להרגיש את זה, זאת אומרת, לא, לא, אסור להם לצחוק או אסור להם לבכות, הם צריכים להתאפק, כל הזמן להתאפק, להתאפק, להתאפק. ואחרי שעה או שעה וחצי של סרט שהתאפקות, הוא מוציא אותם לחדר אחר, ושם יש להם מטלה של בניית פאזל, והוא קולט, הצופים בסרט, ויתרו לעצמם, עזוב אותך, לא בשבילי, התייאשו מהר מאוד, ולא נשארו עד סוף המשחק. אז רואים מפה, שהמושג שנקרא שליטה עצמית, הוא מוגבל. זה כמו כל שריר. יופי. ניסוי נוסף שהוא עשה. היה... תלמידים. שבדרך כלל יש להם ארוחת עשר כזה, חטיף בוקר הם קוראים לזה. טוב, אז ביקשו מהם לוותר על החטיף בוקר. אין חטיף בוקר, אין. טוב, אז לאחר מכן היה להם אירוע של טעימת גלידה. אז מי שהיה צריך לוותר על החטיף בוקר, נפל על הגלידה, נפל. למה? כי שוב פעם, הם התנזרו מהחטיף, ממילא ידלדל למשריר של שליטה עצמית, כשהם הגיעו למבחן, למשל, טבעת גלידה, או היו צריכים לפתור בעיה מתמטית מסובכת, הם פרשו מוקדם יותר. הם הרימו ידיים, אין להם כל התאפק, עזוב אותך. ככה כל דבר ודבר. הניסוי האחרון היה ניסוי שהכניסו שתי קבוצות. קבוצה אחת לחדר עם עוגיות רחניות. עוגיות שוקולד צ'יפס חמות שיוצאות עכשיו מהתנור במאפייה. די, 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 די. זו קבוצה ראשונה. ונאמר להם, אתם לא אוכלים את העוגיות? אסור לכם, לא, 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 לא. להריחם בלבד. להריחן בלבד, יותר נכון. קבוצה שנייה, הכניסו אותם לתוך חדר עם צנוניות. ואותו דבר, לראותם בלבד. להריחן בלבד. לא לטעום, לא לגעת בצנוניות. יעקב, תוריד את היד מהצנונית. אז קבוצה אחת נכנסה לחדר עם ריח של עוגיות מטריף, והעוגיות מסתובבות חופשי על השולחן, ונאמר להם, לא לגעת, לא. מן הסתם הם צריכים כמות התאפקות גבוהה, לעומת הקבוצה השנייה בחדר הצנוניות, שגם להם אסור היה לגעת בצנוניות, אבל בינינו, מי מאיתנו יש לו איזשהו קרייבינג, מה שנקרא, איזה דחף בלתי נשלט, לפרק פה צנוניות? כנראה שלא. אז לכן הם פחות התאמצו. וכמה שהקבוצה הראשונה התאמצה יותר, לעומת הקבוצה השנייה, אחרי שהם יצאו מהחדר הזה ועברו לחדר של תרגילים, אז הקבוצה השנייה הזאת של הצנוניות הצליחה הרבה יותר מהקבוצה הראשונה של ההוגיות שבזבזו לכאורה את מכסת המשמעת העצמית שלהם. בסדר? יופי. מפה אנחנו מבינים דבר אחד מאוד פשוט. אם אתה עייף, אם אתה יש לך זמנים לחוצים, אם כבר הדעת שלך מוסכת לכיוון מסוים, אל תהיה באזור סכנה. אל תהיה באזור של פיתויים. כי הסיכוי שאתה טיפול הוא הרבה הרבה יותר גדול. למה? כי אתה כבר בזבזת את מאגרי הכוחות שלך. צרינו הרב, כן, אבל במלחמה הזאת, בפרט בתחילתה, הרבה מאוד בפרט אנשי כוחות הביטחון שנהרגו, נהרגו בגלל שנגמרה להם התחמושת. הם לא באו מצוידים מספיק לכמות הזאת של המחבלים, אתה מבין? חשבו, בוא, יש חדירה של שניים, שלושה מחבלים. בסדר, כמה אנחנו צריכים? כמה מחסניות? שתי מחסניות? די ויותר? והם לא ידעו שיצטרכו להתמודד מול 100 מחבלים או 200 מחבלים. אז נגמרה תחמושת. ואז פעמים רבות, יצרנו אף ככה הם נפלו. אז גם אנחנו לפעמים נגמרת לנו תחמושת. כי או שלא עמדנו נכון את הכמות זמן שאני צריך לעמוד בניסיונות, או שכבר פשוט מאוד זה ניסיון כבד ושתה לנו את כל הכוחות מצידי. אז מה עושים? אני אומר לך, א', ברגע שאנחנו יודעים שזה זמן